אני חושב יכולים להתחיל, אז ברוכים הבאים לכולכם, צהריים טובים פה בצפון אמריקה, וערב טוב בארץ, ואנחנו מאוד שמחים שרב בזק מביא עוד שיעור, יביא עוד שיעור, אני מקווה, ויביא הרבה שיעורים, אז תודה באמצע הקיץ, באמצע היום, להביא שיעור על דוד ומיכל, בבקשה, הרב בזק.
שלום, שלום לכולכם. צהריים טובים לכם, ערב טוב מארץ ישראל. והנושא שנדבר עליו הוא על זוגיות מורכבת, אחד מסיפורי הזוגיות היותר מורכבים שיש לנו בתנך, מערכת היחסים שהייתה בין דוד המלך למיכל בת שאול אשתו. וננסה ללמוד מהסיפור הזה, גם ללמוד את הסיפור הזה, וגם ללמוד מהסיפור הזה משהו על זוגיות בכלל. למעשה הסיפור שלנו מתחיל מפרשת דוד וגוליית, למרות שהיא לא העיקר שלנו, אבל בפרשת דוד וגוליית אנחנו בעצם יודעים בסיפור שהתרחש שם, שבשלב מסוים כשדוד המלך מגיע לאזור של המלחמה, והוא רואה שכולם מפחדים מגוליית, ופתאום הוא שומע את המשפט הבא, ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והיה האיש אשר יקנו, יעשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. כלומר, מי שיצליח להקות את הפלישתי הזה, יקבל שלושה פרסים. המלך ייתן לו עושר גדול, וגם ייתן את ביתו לא לאישה, וגם בית אביו יעשה חופשי בישראל, מה זה בדיוק לא חשוב כרגע, אבל בשורה התחתונה, מי שיקה את גוליית יקבל את בת המלך לאישה. וכפי שכולנו יודעים, דוד אכן מכה את גוליית הפלישתי, ולכן באמת מגיע לו לקבל את בת המלך. בפרק הבא, היחסים בין שאול ודוד נהיים יותר בעייתיים, כאשר פתאום מתברר לשאול המלך שדוד מקבל את הכבוד הגדול, והנשים שרות את השיר היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ואז וייחר לשאול מאוד ויראה בעיניו הדבר הזה, ויאמר נתנו לדוד רבבות ולי נתנו האלפים, ועוד לא אח המלוכה, עוד מעט יתנו לו גם את המלוכה, ומאז ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. בינתיים גם הוא לא ממהר לתת את הבת שלו לדוד לאישה, לא ממהר לקיים את ההבטחה שלו, כנראה שזה אפשר להבין בגלל ששאול עוין את דוד, שאול מקנה בדוד, מפחד מדוד, אז הוא בוודאי לא ממהר לתת לדוד את ביתו לאישה. אבל אז קורה דבר מעניין. בשלב מסוים שאול חושב שאולי דווקא זה רעיון טוב לתת את ביתו לדוד, ועל ידי זה יכול להיות שהוא יכול להרוויח משהו. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אני באמת חייב לתת לך את ביתי לאישה, אבל היה לי לבן חיל, וילחם מלחמות השם. ושאול אמר, אל תהי ידי בו, ותהי בו יד פלישתי. שאול עושה כאן משהו, שעל פניו הוא לא כל כך הוגן, כי שאול לא היה אמור לתת איזשהו תנאי תמורת נתינת הבת שלו לדוד. שאול הבטיח, מי שיקה את גוליית יקבל את ביתו, את ביתי. אבל עכשיו הוא אומר, תשמע, אני אתן לך את הבת שלי לאישה, אבל, מה שלא נאמר עד עכשיו, היה לי לבן חיל וילחם מלחמות השם. אני מבקש שבתנאי שאתה תקבל את הבת שלי, אתה תהיה לוחם גדול אצלי. והתנך גם מסביר לנו למה שאול רוצה את זה, כי שאול במפורש חושב שאוקיי, מצוין, דוד יצא למלחמות, בשלב מסוים הפלישתים יפגעו בו. אבל בשלב הראשון דוד מסרב, ויאמר דוד אל שאול, מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי יהיה חתן למלך? אני בכלל לא רואה את עצמי, מי אני ומה אני שאני אהיה חתן למלך? ואז לכאורה נגמר הסיפור, ויהי בעת תת את מירב בת שאול לדוד, כלומר בזמן שהתכוונו לתת את מירב בת שאול לדוד, וכנראה דוד מסרב, אז מהר מאוד שאול ממהר לא לקיים את ההבטחה, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. אז מירב ניתנת למישהו אחר. אבל אז יש טוויסט בעלילה. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. הנה, אמנם דוד פעם אחת אמר לא, אבל שאול שחושב שהדרך היחידה להיפטר בדוד, זה על ידי לתת את הבת שלו, ולהגיד לדוד, תלך תלחם בשכר זה עם הפלישתים, ואז מתוך תקווה להיפגע, אז ויאמר שאול, אתננה לו, ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתי. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. מה זה בשתיים? הפירוש הסביר ביותר, בבת השנייה שלי תתחתן איתי. ועכשיו שאול מנסה לגרום לכך שדוד לא יתנגד, אז הוא מנסה להגיד לעבדים שלו, ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת למור, הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך, ואתה התחתן במלך. ודוד פעם נוספת, וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך, ואנוכי איש רש ונקלה. עכשיו כבר דוד אומר, אני איש, אני, מי אני שאני אוכל להתחתן עם המלך? וזה כבר נותן למלך דרך להתגבר על הבעיה, ויגידו עבדי שאול לא למור, כדברים האלה דיבר דוד, ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר, כי במאה אורלות פלישתים להינקם באויבי המלך, ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. כלומר, אם אתה דואג לזה שאתה איש רש ונקלה, אין לך מה לתת בתמורה לזה שאתה לוקח את בת המלך, אל תדאג, מספיק לקבל מוהר מסוג אחר. 100 אורלות פלישתים, זה יהיה מתנה יפה ממך לקראת הנישואים. טוב, ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים. ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, ויח בפלישתים 200 איש, ויבא דוד את אורלותיהם, וימלאום למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. אז דוד מביא נדוניה, 200 אורלות פלישתים, נדוניה מכובדת לכל הדעות, ועכשיו אכן שאול נותן לו את מיכל לאישה, ויר שאול וידע כי השם עם דוד ומיכל בת שאול אהבה. יפה, זה הסיפור כמו שהוא מסופר לנו בצורה פשוטה בתנך. ואני רוצה באמת להתחיל את העיון שלנו בסיפור דוד ומיכל, דרך השוואה שאני חושב חולפת לכל מי שקורא את הסיפור הזה. וכולנו נשמע לנו מוכר, איזה עוד סיפור בתנך יש לנו? חותן, חתן, שתי בנות, חותן שמרמה את החתן, חתן שבסוף מתחתן, כמובן לא צריך לומר, ממילא אתם על מיוט, אבל אני חושב שלכולם ברור שזה מזכיר ממש את הסיפור של יעקב ורחל ולאה ולבן, והמעניין הוא שזה לא רק ששני הסיפורים דומים במובן הזה של חותן, חתן, שתי בנות, רמאות, אלא זה אפילו דומה בצורה שאין שום ספק שהתנך מתכוון לרמוז לסיפור הזה. בואו ונראה כאן בטבלה את ההשוואה שבין שני הסיפורים. כאמור, בשני הסיפורים יש לנו מי שרוצה, שמדובר על חתונה שיש לה תנאי, כמו שיעקב אומר, עבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה, גם שאול, כפי שראינו, אומר לדוד, אני אתן לך את ביתי לאישה, אך היה לי לבן חיל וילחם מלחמות השם. יש פה חתונה עם תנאי בצידה. בשני הסיפורים אנחנו שומעים שהחותן בסוף לא נותן את הבת לחתן. אצל הסיפור של יעקב ולבן, אז במקום שהוא מקבל את רחל, הוא מקבל את לאה, ובסיפור שלנו, כאשר כבר הוא היה אמור לתת לו את מירב לדוד, אבל בסוף היא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה, החותן מרמה את החתן. בשני הסיפורים, בסופו של דבר, החתן מתחתן, ומה שמעניין בשני הסיפורים האלה, שבשניהם הוא משלם פי 2 ממה שדובר בתחילה. אם בהתחלה עבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה, עכשיו הוא עובד איתו עוד 7 שנים אחרות, וסך הכל, כפי שהוא מעיד על עצמו מאוחר יותר, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך. הוא התחייב לעבוד 7 שנים ועבד 14, במקביל, בסיפור שלנו, התנאי היה על 100 עורלות פלישתים, אבל בפועל דוד מכה בפלישתים פי 2, 200 עורלות פלישתים, 7-14, 100 ו-200. אם היה לנו איזשהו ספק שהתנך מתכוון לרמוז להשוואה הזאת בצורה מכוונת, אז באה הנקודה הבאה ומוכיחה את זה באופן מוחלט. יעקב אומר ללבן את המשפט הבא, ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה. מלאו ימי, בסיפור של יעקב ולבן, זה מאוד מובן. אחרי 7 שנים, מבקש יעקב מלבן ואומר לו, מלאו ימי. אבל באופן מפתיע מאוד, גם בסיפור שלנו, כתוב, ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים. עכשיו, כל המפרשים תמהים, מה פירוש הביטוי ולא מלאו הימים? אף אחד בינתיים לא דיבר בכלל על ימים שצריך להספיק להביא את האורלות בטווח מסוים של ימים. לכן, עצם זה שהתנך מכניס פה את הביטוי ולא מלאו הימים, שהפעם היחידה בתנך שהביטוי הזה מופיע, זה בסיפור של יעקב ורחל, זה אומר שיש כאן זיקה, שהתנך מחדד אותה לא רק בדמיון בין הסיפורים, אלא גם במילים שהתנך משתמש בהם. הלאה, בשני הסיפורים, לאחר מכן, החתן בורח מהחותן. טוב, זה קרה כנראה עוד כמה פעמים בהיסטוריה, אבל אם נתייחס לדבר מעניין במרדף הזה של החתן, החותן אחרי החתן, בשני הסיפורים, הבת עוזרת לחתן לברוח מהחותן בעזרת טרפים. רחל גונבת את הטרפים של לאביה, לפי רוב המפרשים, הרמב"ן ועוד, הטרפים זה סוג של כלי לגילוי עתידות, והיא לא רוצה שלבן ידע איך, לאן הוא ברח, אז היא גונבת לו את הטרפים, ויעקב בורח מלבן. בסיפור של דוד ומיכל, בפרק הבא, ותורד מיכל את דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט, ותיקח מיכל את הטרפים ותשם אל המיטה ואת כביר העיזים שמה מרשותיו ותכס בבגד, כלומר גם טרפים שמחביאים אותם, גם מאוד מאוד דומה. בשני הסיפורים בסופו של דבר החותן והחתן נפגשים, ובשני המקרים החתן אומר לחותן, השם ישפוט בינינו. כך יעקב אומר ללבן, אלוהי אברהם, אלוהי נחור, ישפטו בינינו אלוהי אביהם, וזה גם הביטוי שבסופו של דבר כשנפגשים דוד ושאול, אומר דוד לשאול, והיה השם לדיין ושפט ביני ובינך. כך שברור לחלוטין שהתנך רוצה להשוות בין סיפור דוד ומיכל לסיפור יעקב ורחל. אבל כמובן זה מעורר את השאלה, מה המשמעות של ההשוואה הזאת? להגיד ששני סיפורים דומים זה יפה, אבל מה זה בא ללמד? עכשיו, כמו בהרבה מאוד מקרים בתנך, שיש לנו שני סיפורים דומים, מה שמעניין זה לראות דווקא את הניגוד ביניהם, ודווקא ההשוואה בין שני הסיפורים תמיד מחדדת את נקודת הניגוד, ההבדל שבין שני הסיפורים, וכאן זה מאוד מאוד פשוט. ההבדל הוא בא לידי ביטוי בשאלה מי אוהב את מי. בסיפור של יעקב ורחל כתוב פעמיים, ויהב יעקב את רחל, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. לא פעם אחת, אלא פעמיים מדגיש כאן הסיפור שיעקב אוהב את רחל. בסיפור שלנו, לעומת זאת, מופיע משהו אחר. מה שנאמר בסיפור שלנו זה, ותאהב מיכל בת שאול את דוד. ויר שאול וידע כי השם עם דוד, ומיכל בת שאול אהבתו. עכשיו, אין צורך לומר שמבין שני הסיפורים, הסיפור שלנו הוא החריג. בכל סיפורי האהבה בתנך, תמיד האיש אוהב את האישה. מיכל היא האישה היחידה בתנך שמסופר עליה שהיא אוהבת את האיש. אין לנו עוד אישה אחרת בתנך שאוהבת איש. כי התנך ככה מתאר את מערכת היחסים בין איש ואישה. האיש אוהב את האישה. האישה אוהבת את האיש, זה קורה רק בסיפור הזה. זה נאמר, וזה אפילו נאמר פעמיים. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה זה אומר? ואני חושב שיש לזה מסקנה פשוטה. אם התנך מדגיש כאן, מיכל אוהבת את דוד, אז כנראה שדוד לא אוהב את מיכל, כי אז היה כתוב שדוד אוהב את מיכל. ואם כך, אז נשאלת השאלה, אז למה דוד מתחתן עם מיכל? אז את התשובה אנחנו מוצאים כשאנחנו מסתכלים חזרה בפסוקים שלנו, והיא נמצאת לא פעם אחת, אלא 5. מתחילת הסיפור, מה שאנחנו רואים שנאמר שוב ושוב לדוד, זה הביטוי להתחתן במלך. וכשמציעים לו, ואתה התחתן במלך, אומר דוד, הנקלה בעיניכם התחתן במלך? ואז כשהוא שומע ששאול אומר בסדר מספיק לי 100 עורלות פלישתים, אז וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלאו הימים. ואז דוד מביא את עורלותיהם וימלאו למלך להתחתן במלך. זאת אומרת, שוב ושוב ושוב התנך אומר שמה שמניע את דוד זה הרצון להתחתן במלך. עכשיו, זה לגיטימי מצד אחד שדוד ירצה להתחתן במלך. נזכור שדוד כבר נמשך למלך על ידי שמואל, הוא יודע שהוא אמור ביום מן הימים להיות מלך, והדרך הפשוטה ביותר להיות מלך זה להתחתן במלך הקיים. מה יקרה לאחרים? אולי נדע בהמשך, אבל לכאורה זה מאוד מסתדר עם העובדה שהוא כבר נמשך על ידי שמואל למלך, ולכן הוא חושב שהסיפור הזה יקדם אותו להתחתן במלך. אבל זה לא בא מתוך אהבה, ואהבה פה הייתה אהבה חד צדדית, אהבתה של מיכל לדוד, שלא זכתה למשהו מקביל. ובמקום זה, מה שקורה זה שדוד מתחתן עם מיכל מתוך מגמה אישית של להתחתן במלך, ולא מתוך אהבה. וכשמתחילים ככה מערכת יחסים, זה לא בהכרח מוביל לדברים טובים. אז זה מה שאפשר להגדיר end of part one. ועכשיו נעבור להמשך הסאגה הזאת של היחסים בין דוד ומיכל, שיש לזה באמת עוד כמה חלקים. החלק הבא במידה רבה קצר, זה הסיפור שקורה בפרק הבא. בפרק הבא, דוד מנגן לפני שאול, ובשלב מסוים שאול, ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה ההוא. אז דוד בורח הביתה, הוא מבין שאם הוא לא יברח, שאול יהרוג אותו. ובלילה הזה קורה משהו דרמטי, וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולהמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו למור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. בשלב הזה מיכל נמצאת בין אבא שלה לבין בעלה, והיא כולה מסורה לבעלה. היא יודעת שאבא שלה רוצה להרוג את דוד, והיא, נשים לב איך שהיא מכונה פה בפרק, ותגד לדוד מיכל אשתו. היא בזהות שלה קודם כל מיכל אשתו. היא כבר לא מיכל בת שאול, כמו שהייתה בפרק הקודם, אלא היא מיכל אשתו, והיא אומרת, אתה חייב לברוח, אחרת אבא שלי ירוג אותך. והיא מסייעת לדוד, ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט, ותיקח מיכל את הטרפים, ותסם אל המיטה, ואת כביר העיזים שמה מרשותיו, ותחס בבגד. וישלח שאול מלאכים לקחת דוד, ותומר חולהו. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד, למור העלו אותו במיטה אליי לעמיתו. ויבואו המלאכים והנה הטרפים אל המיטה, וכביר העיזים מרשותיו, ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רימיתני, ואתה שלחי את אויבי וימלט? ותומר מיכל אל שאול, הוא אמר אליי, שלחיני למה עמיתך. מיכל מעכבת את שאול ואנשיו, דוד בינתיים מספיק לברוח, וכששאול ניצב מול מיכל ואומר לה, למה ככה רימיתני, אז היא מספרת לו סיפור שקר, הוא אמר אליי שלחיני למה עמיתך, זה לא קרה באמת, ומיכל מוכנה לשקר לשאול כדי לתת לדוד אישה שאותו היא אוהבת לברוח כדי ששאול לא יוכל להרוג. ובפרק הזה אפשר לומר שהמסירות של מיכל לדוד היא באמת מוכיחה את עצמה, ואנחנו רואים עד היכן מגיע כוחה של אהבה, אהבת מיכל לדוד מביאה אותה להתנגד לבעלה, לאביה, ולתמוך בבעלה. אבל כמה זמן דבר כזה יכול להחזיק? דוד בורח, ובמסעותיו ובבריחותיו הוא פוגש כל מיני אנשים, ובין היתר הוא גם פוגש אישה מאוד מרשימה שקוראים לה אביגיל, אשת נבל הכרמלי. אנחנו כמובן לא נקרא את כל הסיפור של דוד ואביגיל, אני אקרא רק את הסוף. סופו של הסיפור כתוב כך, ותמהר ותקום אביגיל, ותרכב על החמור, וחמש נערותיה הולכות לרגלה, ותלך אחרי מלאכי דוד, ותהי לו לאישה. הנה דוד במסגרת בריחתו משאול, לוקח אישה, יש לו אישה חדשה, אביגיל, היא אישה טובת שכל, אישה חכמה. לא רק זה, אלא הפסוק הבא מוסיף, ואת אחינועם לקח דוד מישראל, ותהיינה גם שתיהן לא לנשים. הנה דוד, שמלכתחילה התחתן עם מיכל רק בגלל שהיא הייתה בת המלך. עכשיו כשדוד מסתכסך עם המלך ובורח, אז אין לו שום עניין להישאר ולשמור אמונים רק למיכל, שהוא לא אהב מלכתחילה, אלא הוא נושא שתי נשים אחרות, את אביגיל ואת אחינועם. מה קורה עם מיכל? בא הפסוק הבא ואומר, ושאול נתן את מיכל ביתו, אשת דוד, לפלטי בן לאיש אשר מגלים. נשים לב לביטוי, מיכל ביתו, אשת דוד. היא עדיין אשת דוד, אבל היא קודם כל מיכל ביתו, ושאול, שבינתיים כמובן הסתכסך לגמרי עם דוד, לוקח את מיכל ונותן אותה לדוד. איך זה מסתדר מבחינה הלכתית? הרי בעצם היא הייתה אשת איש, ואיך פתאום אפשר לתת אותה למישהו אחר? לא ניכנס לדיון הזה, זה סוגיה גם בגמרא, היא מקדש במילווה ופרוטה, דעתי המילווה או דעתי הפרוטה. התנ"ך פשוט לא מתייחס לשאלה הזאת, אז גם אנחנו לא נתייחס לשאלה הזאת. העובדה היא שמיכל ניתנה לפלטי בן לאיש אשר מגלים. האם מיכל סמכה במעשה הזה? מהפסוק הזה רק כתוב ששאול עשה את זה. שאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד. האם מיכל השלימה עם העובדה שהיא ראה ששומעת מן הסתם שמעה שדוד נשא שתי נשים והיא הבינה שדוד זה לא הסיפור? או שהסיפור הזה היה בעל כורחה והיא כן רצתה להישאר אשת דוד, היא פשוט לא הלכה איתו? זה שאלה שנשארת פתוחה. האם מיכל הייתה אמורה ללכת אחרי דוד בזמן הזה? כאן כשאנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, האם מיכל הייתה אמורה לברוח בעקבות דוד או אמורה הייתה להישאר בבית, אולי אנחנו יכולים שוב לחזור לסיפור יעקב ולבן, כי גם יעקב בשלב מסוים ברח מלבן, ועל דבר הרבה יותר פשוט, יעקב ברח מלבן על זה שהוא החליף את משכורתו, וכשהוא בא לשאול את רחל ואת לאה מה לעשות, הוא אומר להם, רואה אנוכי את פני אביכם כי איננו אליי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי, ואתן ידעתם כי בכל כוחי עבדתי את אביכם, ואביכם את אלבי והחליף את משכורתי עשרת מונים, ולא נתנו אלוהים להרה עמדי וכולי, וכל הסיפור עם החלום, אומרות לו רחל ולאה, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו, הלא נוכריות נחשבנו לו כי מחרנו, ויוכל גם החול את כספנו. ואז באמת, ויקום יעקב, וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וכמו שראינו מקודם, רחל אפילו גונבת את הטרפים. אז באיזשהו מקום, כשהייתה למיכל האפשרות להחליט, האם היא בורחת אחרי דוד, או נשארת בבית אביה, עם כל אהבתה לדוד, מיכל החליטה להישאר בבית. אני משאיר את הנושא הזה בסימן שאלה, כי אני לא יודע אם באמת אפשר לומר שמיכל נהגה כאן שלא קשורה, או שהיא פשוט הרגישה שדוד לא כל כך מחפש אותה, אבל מה שלא יהיה, פה כבר הסיפור הזה ממשיך את הניגוד בין מערכת היחסים של יעקב ורחל למערכת היחסים של דוד ומיכל, ובזה אנחנו מסיימים end of part 2. עכשיו נעבור לפארט 3, שזה כבר מתרחש בשמואל ב' בפרק ג'. פרק ג' כבר בשמואל ב' כבר מתרחש אחרי ששאול מת, ואחרי שדוד הופך להיות מלך על יהודה, ואילו בממלכת ישראל יש מלך חדש, שקוראים לו איש בושת, הבן של שאול. איש מאוד חלש, אפילו לא יצא למלחמה האחרונה של שאול עם שלושת בניו למלחמה עם הפלישתים, ובאמת האיש החזק, כמו שנאמר כאן בבית שאול, הוא אבנר. והי ביות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. ואז יש כאן סיפור שאני לא רוצה להיכנס עליו לעומק, איש בושק מסתכסך עם אבנר, הוא בא אליו בטענות, מדוע באת אל פילגש אבי, ואבנר כועס מאוד על איש בושק ואומר לו, מי אתה ומה אתה בכלל? אני עכשיו הולך וחוזר, מחזיר את הממלכה לבית דוד, וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו למור למי ארץ, למור קורתה בריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. אומר אבנר, שר הצבא המהולל של שאול, אני עכשיו עושה איתך ברית, ואני מאחד את כל עם ישראל תחתיך. לא עוד איש בושת ימלוך על שבטי ישראל, אלא אתה תהיה מלך על כל ישראל. אומר לו דוד, טוב, אני אכרות איתך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה את פניי כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. אני מוכן לכרות איתך ברית, ואנחנו נאחד את הממלכה, ותהיה ממלכה אחת, שאני אהיה המלך, אבל יש לי תנאי אחד, אני מבקש שתביא לי את מיכל בת שאול. ואז באופן ממש מוזר, בפסוק הבא, וישלח דוד מלאכים אל איש בושת בן שאול למור, תנה את אשתי את מיכל, אשר הרסתי לי ומאה אורלות פלישתים. כלומר, דוד פונה לשני היריבים, לאבנר בן נר הוא פונה ואומר לו, אני מוכן שנעשה ביחד ברית נגד איש בושת, אבל בתנאי שתביא לי את מיכל בת שאול. במקביל דוד פונה גם לאיש בושת בן שאול ואומר לו בלי קשר לכלום, תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה אורלות פלישתים. אבל מה שמעניין כאן במיוחד בסיפור, זאת השאלה, למה דוד מבקש את מיכל? ושני הפסוקים שמסומנים לנו פה, י' ג' וי' ד', מציבים שתי תשובות שונות למה דוד מבקש את מיכל. כשדוד פונה לאיש בושת, נתחיל עם הפנייה השנייה, יש כאן הסבר ברור, מדוע אני מבקש את מיכל? תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה אורלות פלישתים. תחזיר לי את מה ששייך לי. אני שילמתי על מיכל תבין ותקילין, מאה אורלות פלישתים. זה היא שלי, לכן תחזיר לי את מה שלקחתם ממני. כאן דוד מדבר בשם מידת הדין והצדק, מיכל היא אשתי, תחזירו לי אותה. לכן גם הפנייה לאיש בושת, בן שאול, המלך, הוא המלך, זו החלטה שלו. פסוק י' ג' שדוד מבקש את מיכל מאבנר, הוא לא אומר אשתי מיכל שהרסתי לי, אלא הוא אומר לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. מה כל כך מיוחד במיכל? למה דוד כל כך רוצה את מיכל? התשובה כתובה כמובן בתוך הפסוק. יש למיכל מעלה אחת, שהיא בת שאול. אנחנו רוצים עכשיו לאחד את כל הממלכה תחתיי, אז הדרך הטובה ביותר לאחד את כל ממלכת ישראל תחתיי, זה שאני אתחתן מחדש עם מיכל בת שאול, ואז אני אהפוך להיות המלך הלגיטימי, לא רק בעיני תומכי שבט יהודה, אלא גם בעיני תומכי בית שאול, כי מיכל בת שאול תהיה עכשיו אשתי. אז דוד בעצם מבקש את מיכל משתי סיבות. האחת, בגלל שהיא בת שאול, וזה יסייע לדוד לאחל את הממלכה תחתיו. והשנייה, בגלל שעשו לו עוול, היא מיכל אשר אשתו, אשר הוא הרס במאה אורלות פלישתים. בין כך ובין כך, דבר אחד לא כתוב פה. למה דוד יכול היה לבקש את מיכל? יכול היה לומר, תנה את אשתי, אשר אהבתי, אשר חיי אינם חיים בלעדיה. זה לא נאמר, וזה גם לא יכול היה להיאמר, כי דוד לא אהב את מיכל, ולכן גם כשהוא מבקש להחזיר אותה, הוא מבקש להחזיר לא בגלל סיבות רומנטיות או רגשיות, אלא מסיבות של לקחתם לי אותה, וגם היא משרתת כרגע את המטרה שלי, שהיא ביותה בת שאול. האם צדק דוד בזה שהוא לקח חזרה את מיכל? בואו נקרא. וישלח איש בושת, ויקחה מאים איש, מאים פלטיאל בן לאיש, וילך איתה אישה, הלוך ובכו אחריה, עד בחורים. ויאמר אליו אבנר, לך שוב, וישוב. ואנחנו שואלים את עצמנו, שני פסוקים, האם התנ"ך מצדד, תומך, בזה שדוד לקח חזרה את מיכל או מתנגד. אני חושב שקשה מאוד לקרוא את הפסוקים האלה, ולא בלי שהלב נצבט, בלי שעצוב לנו על פלטי בן לייש, איש תמים, שכנראה סוף סוף אהב את מיכל, וסוף סוף מיכל מצאה מישהו שבאמת אוהב אותה, ושלוקחים אותה ממנו, אז הוא הולך איתה הלוך ובכו עד בחורים, ואז אבנר אומר לו, לך שוב, וישוב, זהו, לך הביתה. כלל נקוט בידינו, שאם יש ביקורת על מישהו בתנך שהוא עשה משהו לא טוב, אז על משהו לא טוב קורה גם בחזרה משהו לא טוב, ועל מעשה לא טוב יש עונש. האם באיזשהו מקום אנחנו יכולים לראות שדוד נענש על זה שהוא לקח את מיכל בת שאול מאיש שהיה כנראה טוב אליה, בעוד שדוד בכלל לא התכוון אפילו להיות טוב אליה? אז קשה שלא להיזכר שאנחנו נתקלים במקום המדויק הזה שבו אבנר אמר לפלטי בן לייש תחזור הביתה. איפה זה קורה המקום הזה? המקום הזה נקרא בשם בחורים. ואיפה נמצאת בחורים? או איפה אנחנו מכירים אירוע נוסף שמתרחש בבחורים? אז כשאנחנו קוראים על מרד אבשלום, ואנחנו יודעים בתחילת הדרך שהמרד הצליח מאוד, דוד בורח מירושלים, ממהר לברוח מירושלים, ואז דוד מגיע עד בחורים. הנה אותה עיר בחורים שנמצאת בדרך לכיוון מדבר יהודה, מזרחה. והנה משם יוצא איש ממשפחת בית שאול, מהמשפחה של מיכל, ושמו שמעי בן גרה יוצא יצא ומקלל, ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים ממינו ומשמאלו, וכו אמר שמעי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל, השיב עליך השם כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו, ויתן השם את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנך ברעתך כי איש דמים אתה. שימי בן גרה מסכל את דוד באבנים, ואת כל הגיבורים שאיתו, ומקלל את דוד, ואומר לו, אתה איש דמים, אתה השם במותם של בית שאול. אנחנו יודעים שזה לא מוצדק, שדוד נזהר מאוד שלא לפגוע בחייהם של שאול, שנפל בידיו פעמיים, של בניו של שאול. דוד שמר על הברית ושמר על כבודם של בית שאול. אבל כשאנחנו שואלים את עצמנו למה הגיע לדוד העונש הזה שמישהו בבחורים יוצא יצא ומקלל, ולא סתם יוצא יצא ומקלל, אלא כפי שמופיע גם בהמשך, וילך דוד ואנשיו בדרך, ושמעי הולך בצל ההר לעומתו, הלוך ויקלל ויסכל באבנים לעומתו. בואו ננסה לראות את נקודות ההשוואה בין הסיפור שם לסיפור שלנו, ונראה בשני הסיפורים מישהו הולך ומגיע עד בחורים, אצלנו זה פלטי בן לייש שהולך עד בחורים, ובסיפור שם דוד המלך הולך עד בחורים. בשני הסיפורים מדובר בפגיעה בבת שאול או בבית שאול, והביטוי וילך איתה אישה הלוך ובכו, ושימי בן גרה הולך הלוך ויקלל, דומני שקיבלנו פה את התשובה לשאלה, האם דוד נענש על הסיפור שהוא לקח משפלתי בן לייש את אשתו, וגרם לבעלה ללכת הלוך ובכו. הנה גם שימי בן גרה הולך הלוך ויקלל, באותו מקום בדיוק שבו הסיפור הזה מתרחש. יש מדרש מאוד יפה שאומר כך, בשעה שלקח דוד את מיכל מפלטי בן לייש, פלטי בן לייש הלך הלוך ובכו, והיו עיניו זולגות דמעות, וכל דמעה שנפלה לארץ הפכה לאבן, ואת האבנים האלה לקח שימי בן גירה וסיכל בהם את דוד. מדרש מאוד יפה, יש לו חיסרון אחד, שאני המצאתי אותו, אבל אני חושב שהוא כל כך יפה, שזה פשוט פשוטו של מקרא, המדרש הזה. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור קוריוז שקרה בעקבות העניין הזה. אני פעם אמרתי את מה שאמרתי לכם עכשיו, את המדרש כביכול שהמצאתי, בשיעור במגדל עוז, שם אני מלמד תנ"ך, ואחרי כמה שנים הבת שלי חזרה מבית ספר וסיפרה שהמורה לימדה אותם על הסיפור של שימי בן גירה, וסיפרה להם מדרש מאוד יפה, על כך שהדמעות נזלגו מהעיניים של פלטי בן לייש, ומזה לקח שימי בן גירה אבנים, היא באה כולה מרוגשת מהמדרש הזה, אמרתי לה, הרגע, אבל אין מדרש כזה, אז היא אמרה, אבל המורה אמרה שיש. בקיצור, המורה הייתה תלמידה שלי, היא זכרה את המדרש, היא לא זכרה שאמרתי שאין מדרש כזה. אז תזכרו, אין מדרש כזה, אבל אם היה מדרש כזה, הוא היה ממש פשוטו של מקרא. הרעיון הזה שמה שקרה לדוד זה עונש על זה שהוא לקח את הבת של שהוא לקח את האישה את מיכל מפלטי בן לייש. אוקיי, מה שלא יהיה, אנחנו נסיים את החלק השלישי בפרשה הקשה הזאת בשאלה אחת. כתוב פה שוילך איתה אישה הלוך ובכו אחריה עד בחורים. פלטי בן לייש בוכה, מיכל בוכה? לא כתוב. מה חשבה מיכל בשלב הזה? האם מיכל חשבה, אולי סוף סוף דוד מחזיר אותי כי הוא אוהב אותי? או שהיא פשוט הלכה ובלי תקוות? אז אני חושב שאת התשובה לשאלה מה קורה עם מיכל, אנחנו מגלים בחלק הרביעי והאחרון של הסיפור. שמואל ב' פרק ו'. פרק ו' מספר על הדרך שבה דוד מעלה את ארון השם לעיר דוד, ושם אנחנו פוגשים את מיכל בפעם האחרון. והיה ארון השם בעיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, ותיבז לו בליבה. ויביאו את ארון השם, ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, והיה על דוד עולות לפני השם ושלמים, והפסוקים מתארים כיצד דוד מחלק אוכל לעם וכולי, ואז וישוב דוד לברך את ביתו, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו, כהיגלות נגלות אחד הריקים. ודוד עונה למיכל, לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד על עם ישראל על השם, ושיחקתי לפני השם, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת, עמם יכבדה. מה קורה כאן בסיפור? אני חושב שאת הסיפור הזה אפשר לקרוא בשני מישורים. במישור האחד, הפשוט יותר, יש כאן ביקורת על מיכל בת שאול. דוד מעלה את ארון השם, והוא שמח, מפזז ומחרקר, ולא אכפת לו מפני הכבוד שלו, כיוון שהוא רוקד לפני השם. ואז כשמיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, רואה את דוד מהחלון, ואומרת לו בזלזול רב כאשר הוא מגיע הביתה, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו, כי גלות נגלות אחד הריקים. היא מדברת איתו בציניות, ואומרת לו, שי, איזה בושה, אתה, איזה כבוד כביכול עשית לעצמך, שאתה מתגלה כאילו אתה אחד הריקים. ודוד עונה לה תשובה מאוד מעניינת. ויאמר דוד אל מיכל, לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצוות אותי נגיד על עם ישראל, על עם השם על ישראל, ושיחקתי לפני השם, את מדברת ואת אומרת, כאילו אני סתם ככה נגליתי, כי יגלות נגלות אחד הריקים, לא אשתי היקרה, אני נהגתי כך לפני השם, והשם ציבה אותי להיות נגיד על עם השם, ושיחקתי לפני השם, שכחת מילה אחת בדברים שלך, את השם. ובאופן מפתיע, דוד אומר למיכל, לא סתם לפני השם, לפני השם אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו. מאביך ומכל ביתו. למה דוד צריך להגיד לה את זה? זה ככה ממש למכה מתחת לחגורה. אשר בחר בי מאביך. למה דוד צריך להזכיר את זה? התשובה הפשוטה היא, בגלל שבעצם מיכל ממשיכה כאן את הקו של שאול. שהיה באמת דילמה לשאול, מה יותר חשוב, הכבוד של המלך או כבוד השם? שאול פעם אחר פעם בחר בכבוד המלך על פני כבוד השם. לא צריך להרבות בעניין הזה, גם אין לנו הרבה זמן, אני רק אזכיר אולי סיפור אחד שבולט באופן מיוחד, שזה קרה בסיפור עם עמלק. בסיפור עם עמלק, כידוע, שמואל אומר לשאול להחרים את כל עמלק, ולא תחמול עליו מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור, ושאול לא עושה את זה, אלא ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצון והבקר. שאול משאיר את הגג חי, בדיוק כמו שמלכי אומות העולם נהגו להשאיר את המלך המנוצח בחיים, כי זה מה שנתן להם את הכבוד. דווקא שהמלך המנוצח נשאר בחיים והוא סמוך על שולחנם או זוחל מתחת לשולחן שלהם, זה היה הדרך שבה מלך מאדיר את כבודו כשהוא משאיר את המלך המנוצח בחיים. ולא סתם, אלא אחרי המלחמה, שמואל פוגש את שאול, והנה מציב לו יד, ויסו ויעבור וירד הגלגל. שאול בונה יד, איזה מין מונומנט כזה גדול, לכבוד הניצחון שלו, הוא לא דואג לשמור את דבר השם, וזה מה ששמואל בסופו של דבר אומר לו, למה לא שמעת בכל השם, ותעת אל השלל, ותע שרה בני השם, בסוף אומר שמואל לשאול, שלא אשוב עמך, כי מאסת את דבר השם, והיא מסכה השם להיות מלך על ישראל. אז לכן, עכשיו, אומר דוד למיכל, את לא מבינה את התמונה הנכונה, את חושבת שאני סתם ככה רוקד, מפזז ומחרקר, לא, 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 אני רוקד לפני השם, והשם בחר בי מאביך, והוא ציווה אותי להיות נגיד על עם ישראל, ואני לא מתבייש לפזות את עצמי לפני השם, אני לא מתנהג כמו אבא שלך. וכיוון שאת בחרת להיות בפרק הזה, נזכור, בהתחלה היא הייתה מיכל בת שאול, אחר כך היא הייתה מיכל אשת דוד, ועכשיו היא חוזרת בפרק הזה להיות מיכל בת שאול, אז התוצאה, בחרת להיות מיכל בת שאול לאורך כל הפרק, אז את תסיימי כמיכל בת שאול. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. זאת קריאה אחת של הפרק. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, בואו נסתכל על משהו אחר. מיכל בת שאול נשקפה בעד החלון. מתי בפעם האחרונה נתקלנו במילים בעד החלון? כן, נכון.
אמא של
סיסרא? גם, יש, גם אם סיסרא, זה נכון, אבל לא צריך ללכת רחוק.
דוד בת שבע.
כי מיכל בעצמה הסתכלה בעד החלון, דוד בת שבע זה היה על הגג דווקא, אבל מיכל בת שאול בעצמה, כאשר היא, שהיא הייתה אשת דוד, ברגע השיא, שיא הרומנטיקה שבין מיכל לדוד, ושנאמר שם, ותגד לדוד מיכל אשתו למור מחר את המומת, כתוב ותורד מיכל את דוד בעד החלון. בעד החלון פה ובעד החלון פה. הייתי אומר במושגים של תוכנת Windows, היא פתחה חלון פה, כשהיא נתנה לו ללכת, היא פתחה חלון בתקווה שזה יהיה חלון שיהיה בו אהבה של דוד אליה, ועכשיו שהיא מסתכלת בעד החלון, היא פשוט עושה איקס על החלון וסוגרת אותו. זה הרגע שבו מיכל מבינה שדוד הוא לא אדם חסר רגש, הוא יכול לפזז ולחרקר ולסמוח ולעלוז, אבל לא איתה. ולכן כשדוד, שהיא באה לדוד ואומרת לו, מה נכבד היום מלך ישראל, זה באמת מה שאכפת לה? מה שאכפת לה זה דבר הרבה הרבה יותר עמוק, הכאב על האהבה שלא מומשה, על דוד, האיש, הרגש שמתגלה לפניה, כמי שאף פעם לא נהג בצורה הזאת איתה. זה מחזיר אותנו להשוואה האחרונה שבין דוד ומיכל ליעקב ורחל. כי גם יעקב ורחל היה להם בדיוק סיטואציה דומה. כאשר בשלב מסוים רחל אין ילדים, והיא אומרת לדוד משהו, ליעקב, היא אומרת לו משהו לא נעים, גם כן. ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. אז עונה לה יעקב תשובה אמיתית, ממש כמו התשובה של דוד למיכל. וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי ותן. לכאורה יעקב צודק. מה פתאום רחל באה ליעקב ואומרת לו, הבה לי בנים, מה, זה תלוי ביעקב? אדרבה, איפה הבעיה? אשר מנע ממך פרי ותן, אומר יעקב, לי יש בנים, לך אין בנים, לך יש בעיה, תתפללי לאלוקים. גם זה, בדיוק כמו התשובה של דוד, זה לא תשובה יפה. וחזל כבר עמדו על זה, ואמרו שברגע שהוא אמר כך, אמר נאמר ליעקב, כך עונים את המעיקות, חייך שבסוף בניך עומדים לפני בנה, והוא אומר להם, התחת אלוהים אנוכי. כך קרה בסוף ספר בראשית. אבל כאן גם ההבדל. בסופו של דבר חוסר היכולת של יעקב להבין שמה שאומרת רחל זה פשוט מבטא מצוקה נפשית. בדיוק כמו חוסר היכולת של דוד להבין שמה שמיכל אומרת זה לא בגלל שבאמת אכפת לה מכבוד המלך, אלא זה הכאב הפנימי של. אצל מיכל לא היה לזה תיקון. אצל יעקב ורחל כן היה לזה תיקון, ומערכת היחסים בין יעקב ורחל בסופו של דבר באותו הפרק עצמו הצליחה להשתקם, ובסוף רחל כן יולדת בן, וקוראת לו יוסף, ואומרת יוסף השם לי בן אחר. למה? התשובה הפשוטה היא שמערכת היחסים בין יעקב ורחל התחילה מאהבה של יעקב לרחל. וכשיש אהבה, אז כמו בכל חיי נישואים, יש לפעמים גם משברים, ויש רגעים קשים, אבל כשיש התשתית, הבסיס לירך את היחסים הזאת, זו אהבה, אז אפשר להתגבר גם על דברים מאתגרים. אבל כאשר מערכת היחסים מלכתחילה הייתה מבוססת על אהבה חד צדדית של מיכל לדוד, ועל דוד שמתחתן עם מיכל בשביל להתחתן במלך, אז באמת אין למערכת היחסים הזאת שום סיכוי, ולמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. אז יכולנו לגמור את הסיפור כאן, ולהגיד, זה לא פייר שמיכל בת שאול שילמה את המחיר הכבד הזה. היה לה מערכת יחסים מאוד מאוד לא פשוטה עם דוד, היא הייתה מאוד מסכנה. מה שהתנך לא עשה, והשאיר את זה כך, חזל כן עשו, ובאופן מופלא, המשיכו עוד פעם אחת נוספת את ההשוואה שראינו לכל אורך הדרך בין מערכת היחסים של דוד ומיכל למערכת היחסים של יעקב ורחל. שכן חז"ל אומרים כך, שלוש הם שנתקשו בלידתן ומתו. רחל, ואשת פנחס ומיכל בת שאול. מיכל דכתיב ומיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה, לאחר מיתה הבלה. הדה הוא דכתיב השישי התרעם לעגלה אשת דוד, ולמה קורא עגלה? אמר רבי יהודה שפעתה כעגלה ומתה. אומרים חזל, בסופו של דבר כשכתוב לנו בפסוק למיכל בת שאול לא היה לה לילד עד יום מותה, זה עד ולא עד בכלל. ביום מותה היה לה ילד והיא מתה מלדתה. ממש כמו רחל. אז חזל נתנו פה, אני חושב, גאולה לסיפור של מיכל. ולומר, נכון, הייתה כאן בעיה שלא התחילה ממיכל המסכנה, שאהבה את דוד, ודוד לא אהב אותה, וזה גרם למערכת יחסים מאוד לא בריאה, מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, שני הצדדים לא היו יותר מדי צדיקים בסיפור הזה. אבל חזל לא יכלו לסיים את הסיפור ולהגיד שלמיכל לא היה ילד עד יום מותה, ולהשאיר אותה ככה, אז אמרו חזל, בואו נדייק, עד יום מותה לא הייתה, אבל אם מיכל כל הזמן הייתה כמו רחל, אז כנראה שביום מותה כן היה לה ילד, בדיוק כמו שרחל היה ילד ביום מותה, ובכך בעצם צרפו את הסיפור של מיכל לסיפור של רחל, ונתנו לזה סוג של happy end לסיפור. אני אומר במשפט אחד, ואולי לעתיד, כל הסיפור הזה בין דוד ומיכל, שמיכל אוהבת את דוד, ודוד לא אוהב את מיכל, ולא מוזכר שהוא אוהב את מיכל, ומערכת יחסים מורכבת שנגמרת באופן די טרגי, מאוד מזכיר לנו סיפור אחר, עוד דמות בחיי דוד, שאוהבת את דוד, שאף פעם לא כתוב שדוד אוהב אותה, שגם היא במקרה היא מבית שאול, וזה סיפור דוד ויונתן. אותם מאפיינים שדיברנו עליהם היום, קיימים בדיוק בסיפור הזה. אז אולי את השיעור הבא נעבר על דוד ויונתן, וזה נסיים, אך אני אתייחס להערות שכתבתם, נתחיל, אוקיי, הערה של מעיין, אני, כן, careful what you teach people, okay, they may remember, אז הבנתי. Couldn't we say that Shimi's cursing and stoning David is part of his punishment for his sin with Bathsheba and Uriah? אני לא חושב, זאת אומרת, יש מספיק עונשים שדוד קיבל על הסיפור של בתשבה ואוריה, שנאמרו במפורש, והקשר שלהם יותר ברור, בעיניי הסיפור עם עם הבחורים, והלוך ויסכל, והלוך ובחור, נשמע לי קשר חזק, אוקיי, כן, כמו שכבר מישהו כאן באמת השיב, didn't Avshalom sleep with David's concubine, also מידה כנגד מידה for what done to Michal, אפשר לומר את זה ככה, יפה, הלקיחה של אשת אוריה החיתי, גם אני מקבל, אוקיי, אבשלום, פילגשים, אוקיי, שאר השאלות אני חושב שעניתי, ופחות או יותר, אם יש עוד שאלה, אפשר לשאול, אם יש עוד משהו לומר.
מישהו רוצה לשאול משהו? תודה רבה, באמת שיעור נפלא, מעניין, ואנחנו מצפים לשיעור הבא, שגם ולהרבה שיעורים בהם, ותודה רבה, אם יש מישהו רוצה להגיד משהו בסדר, אבל אם טוב נאחל רב פסק לילה טוב, זה כבר מאוחר בארץ, ותודה רבה ולהתראות בקרוב בשיעורים טובים. אני, עוד שבוע יש ימי עיון בתנך, נכון, של מכון הרצוג, זה שעכשיו אני חושב הכי גדול בעולם על תנך, זה יהיה בשבוע הבא. אוקיי, אז now I'll switch to English to let everybody tomorrow. Rabbi Shulman will continue his class on Daniel on Wednesday. I mentioned before that Rabbi Yitzi Blau, Rosh Yeshiva of Oraita, will be giving a four-part series beginning on Agadah, how to study Agadah. It's a field he's written a lot on, so that'll be Wednesday at 10 a.m. And then our regular shiur, Tamara Spitz, Parsha this year, Rabbi Daniel Friedman, Parsha on Thursday night, and my shiur on the Siddur. And we look forward to learning with you and seeing with you. And please invite a friend to join. And Laila Tov, everybody. Yom Tov, Shen Nirav, זמנים טובים, in the 3 weeks, שצום הרביעי וצום החמישי יהפכו לששון ושמחה, מקווים שיהיה בקרוב. אוקיי, תודה רבה, everybody.
One more question, רב אמנון, עוד שאלה. יש גם כן מקבילה למה יעקב אומר ללבן, הבה לי אשתי, וגם כן קם, דוד אומר לאבנר, לאיש בושת, הביא אחת מיכל בת שאול.
יפה, תודה.
תודה.
אוקיי.
מדהים השיעור שלה.
תודה רבה, תודה רבה.
יש שאלה? סליחה רב.
כן, בבקשה.
אז רק רציתי להבין, בסוף השיעור אמרת שלמיכל גם היה ילד?
חזל אומרים, שהם אומרים, כתוב בפסוק שלמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום אותה. זאת אומרת, עד ולא עד בכלל. ביום אותה היה לילד כמו רחל. זה לא כתוב בתנך, אבל זה מדרש יפה מאוד.
Okay.
That
came up this morning here with Rabbi Yat Shalom. We were talking about it. We said we'd have to clarify to you. Somebody raised the midrash. So, Toda Rabba. Okay. All right. Sorry. The phone's ringing. Okay. Laila Tov, everybody. Be well. Look forward to seeing you. Erev Tov.
Toda Rabba. Shalom.
Toda Rabba.
Toda Rabba. Bye bye.
Ooh, Jay, you have to get him back again and again.
Listen,
and again.
I've been asking him always to give a series. He's very busy. I thought this time when he wrote to me, I write to him in English, he responds in Hebrew. I can't type in Hebrew, it'll take me all day. But he said, okay, I'll do it because anyways, he's very busy and I would love for him to give a series, but okay, we'll work on him. You can write him. He really is. And he speaks so beautifully. I mean, and his Hebrew is so clear and nice and, you know, just his whole organizational and, you know, it's very, it is very,
he's great.
I totally agree. Yeah. Okay.
Thank you so much.
He's willing to give a shiur about David and Jonathan.
Yeah, so he obviously, he thinks what we do. Listen, he's given, I don't know, 4 or 5 shiurim. He has given shiurim, but he's busy to give. Listen, he's a Rebbe in Gush. He teaches at Herzog. He writes books. It's busy. Trust me. I know it's not so easy. You know, these shiurim take longer to prepare. Unless you give a shiur, you don't know how long it prepares. You know, people ask me how long it takes me to write a Dvar Torah. Ask, how long do you think it takes to write? They always think less than it takes. It's,
but he did give you a wink about Yonatan.
Thank you for bringing him.
Yeah, obviously, he opened up. He's going to give a shiur on David and Yonatan. Correct. We just have to figure out the time. I'm going to follow up with him, of course. But yeah. So what can I tell you? Okay. Thank, but yes, it was very nice. And I think, you know, on a Monday afternoon in the summer, you know, it's really, people come is always wonderful. I mean, whenever people come is wonderful, but it, you know, I don't think this is the ideal time for the shiur, but that's the time, he was available and, very good. Okay. I hope it's all right. We're speaking in English, but, anyways, it's good. It's nice to hear shiurim in Hebrew. It's been, I don't get this so often. Okay. Have a wonderful day, everybody. Hope to see you soon and all the best. Thanks. Bye bye.
Thanks again for bringing me.
Okay, bye-bye.